הכל חי אונליין 93fm.co.il עניין משפחתי עם רחל פסטג.
בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו על רדיו כל חי 93FM ו-92.8. יום ראשון ה' בחשוון תשע"ו, קצת אחרי 10, ואנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי. בוקר טוב ליאל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטה, כאן מאחורי המיקרופון. ואת הבוקר הזה בחרתי לפתוח בטור, את הטור הזה כתבה מיכל ברוק בעיתון פנינים, מתאריך כ"ה בתשרי. ולמה החלטתי לבחור לפתוח היום דווקא בטור הזה? כי קראתי השבוע, ואני אפילו לא זוכרת איפה, אולי אפילו בכמה מקומות, על הנושא הזה של סטיגמות, ועל זה שאנחנו ממהרים לשפוט את השני, אם הוא לא בדיוק כמונו, ואם הבחור לא למד בישיבה הכי שפיצית, אז זה כבר לא מתאים לשידוך לבת. ואם לבת יש אח עם תסמונת דאון, אז זה כבר לא מתאים לשפיצה ומה הישיבה האי. ואם הם בעלי תשובה, אז לא מקבלים אותם לתיכון הזה. והכל ודאי כבר מוכר לכם. ודווקא בימים הטרופים הללו, בהם סכין המחבלים לא מבדילה, בין ספרדי לאשכנזי, בין חסידי לליטאי, בין חרדי מדורי דורות לחוזר בתשובה, אז אולי, אולי, הגיע הזמן לערוך קצת קצת בדק בית. אז מיכל ברוק כותבת לנו בטור תחת הכותרת במקום שבעלה תשובה יושבת. תקשיבו לדברים, ויותר חשוב, תפנימו אותם. אני רוצה לספר לכן על שולמית, כך פותחת מיכל ברוק את הטור שלה. את שולמית הכרתי לראשונה בפגישה הקראית במקולת. הייתה לה מטפחת קשורה ברישול חינני ועיניים מאירות. דמותה האצילית עוררה את סקרנותי. שולמית הייתה נסיכה אמיתית. הרגשתי מיד שיש לה סיפור. תמיד אהבתי להכיר נשים. אם תתבוננו חזק תראו שלכל אישה יהודייה יש את הסיפור שלה. כי כולנו בנות של מלך, ואף אחת מאיתנו היא לא פשוטה בכלל. כשמתחילים לשוחח והעיניים נפקחות, מגלים סיפורים מפעימים ממש. כאן אני קצת מקצרת איך בתחילה הם נפגשו בגן, ואחר כך, כך היא מספרת, התחלנו להיפגש בגינה פה ושם. כששולמית משוחחת איתי בערנות ובהתלהבות, וזה היה פשוט משחרר. לא עוד אחת עייפה שמתלוננת על יום עמוס ועל אלף מטלות ומוצאת את ההוכחה הניצחת לכך שהיא לוקחת בקלות בתחרות המסכנות העולמית. אלא מישהי חיה באמת, מאושרת מבפנים. לא הייתה כאן שום הצגה או העמדת פנים. לא היו שם בגדים יוקרתיים או רושם חיצוני. הייתה פשטות שובת לב וחיוך לא מודרני בכלל. כי החיוך הרי יצא מהאופנה מזמן. פרק ועוד פרק, היא סיפרה לי את סיפורה המאלף. היא גדלה באחת המדינות האסיאתיות שהשתייכו לברית המועצות. אינני זוכרת את שמה של המדינה ותסלחו לי על כך. אתן בוודאי מבינות שלא קראו לה אז שולמית. עד גיל 15 הסתירו ממנה אמא וסבתה את עובדת היותה יהודיה. הייתה לה אחות אחת, ועל אב היא לא סיפרה כלל. אמא הזהירה אותה שלא ידעו ממנה על יהדותה, כי יהודים מאוד סובלים, ואני לא רוצה שיציקו לך. אני חושבת שאזהרה קובותה היא הדרך הכי חזקה לגרום לילד לסקרנות ולבדיקה. משהו בסגנון של אני לא מרשה בשום אופן לחשוב על קוף לבן. מי שלא חשב, שירים אצבע. וזה בדיוק מה ששולמית עשתה. חקרה ובדקה ונסעה לארץ ישראל לבדוק. היא חיבבה מיד את הארץ הזאת ונשארה לגור בה. אמא זעמה ונתקה את הקשר עמה. שולמית התחננה, בכתה, צעקה, אבל כלום לא עזר. למרות הכל, שולמית לא ויתרה על החלום. הייתה בחורה מוכשרת מאוד ועבדה קשה עד שהשתלבה במכללה נחשבת בלימודי תכנות מחשבים. היא סיימה את התואר בהצטיינות והתחתנה עם דוד, בחור ישראלי לא דתי, בעל תואר במחשבים אף הוא. אלא שאז שולמית, סקרנית שכמוה, החליטה לבדוק רק עוד קצת. העוד קצת נהיה עוד קצת הרבה, והיא החלה לקרוא, ללכת לשיעורים, ולאט לאט לקבל עליה עול תורה ומצוות. בינתיים נולד חיים, בנם הבכור. חיים נולד עם מום בלב. כששולמית סיפרה לי על כך עלו בעיני הדמעות. ישבתי אז חודשים בבית החולים לבדי, כי המשפחה שלי הייתה רחוקה ונתקע את הקשר. וגם חמותי כעסה עליי שאני חוזרת בתשובה ולא רצתה לדבר איתי. היום חיים הוא ילד חזק ושובב, אבל אז הוא היה תינוק חסר ישע. וההורות שאמורה הייתה להיות חוויה מאושרת התחילה ברגל שמאל, עם פחד מוות פשוטו כמשמעו. הביאו לי עובדת סוציאלית, היא רצתה להציע כל מיני פתרונות, אבל אני לא רציתי לשמוע. ישבתי שם שעות לבדי, ודיברתי אל השם. זו תקופה שקשה לי לשכוח. כשאני הכרתי את שולמית, היו היא ובעלה דתיים. שולמית דיברה על בעלה בהערצה. איזה כוח רצון יש לו, איך הוא לומד ומתקדם. ומה את? שאלתי. שולמית נופפה בידה בביטול, אני רק לומדת ממנו. לשולמית היה אז רצון חדש שבעלה ילמד בכולל, ובעלה עוד לא היה אז בעל חזות חרדית בכלל. איך זוג בלי דירה משל עצמם ועם קבוצה של ילדים לגדל יכול להיכנס לאתגר כזה? לשולמית היה ביטחון של ברזל. יום אחד פגשתי אותה עם עיניים כבויות. מה קרה? נחרדתי. מה הצליח לשבור את האישה שגמום בלב לא יכול היה לה? שולמי דיברה איתי בהסתייגות ברורה, ואני פחדתי שאולי פגעתי בה. אחרי יומיים נוספים בהם פגשתי את שולמית מדוכדכת, החלטתי לשאול אותה מה קרה. הכאב שלה היה כה בולט. לא הייתה זו האישה שהכרתי. מסתבר ששכנים מסוימים הפגינו ריחוק מסוים, ולא נענו למתקפת החיוכים של שולמית. שולמית קצת התפלאה על העניין והביעה את פליאתה באוזני שכנה נוספת. האי לא מנעה את חוכמתה משולמית. מה, את לא יודעת? זה בגלל שאת בעלת תשובה. היא לא רוצה להיות חברה של בעלת תשובה. זהו, כאן שולמית התרסקה. איך זה ייתכן, מררה בבכי באוזניי, שאימא שלי נתקע את הקשר איתי בגלל שחזרתי בתשובה, ועכשיו, פה, לא מקבלים אותי? השתתפתי בצערה של שולמית, באמת, אבל הרגשתי שיש פה מקום למחשבה נוספת. השכנה ההיא הצליחה בכמה מילים לא נבונות להרוס את עולמה של שולמית. עליי היה מוטל לתקן. ראי אותי, אמרתי לה. אני נראית לך חרדית? שולמית בחנה אותי בעיניים קמות, לא מבינה את כוונתי. אני לי, אני נראית לך חרדית או לא? כן, בטח חרדית. שולמית הייתה נראית מבולבלת. אז למה אני מדברת איתך? ולמה גם שני וריבי ונחמי מדברות איתך? שולמית חשבה, ואני המשכתי. ראי שולמית, אני חרדית. וגם אליי לא כולן נחמדות. יש כאלה שלא מחייכות אליי ושאין להן איתי מילה בכלל. יש כאלה שאין לי תקשורת איתן על אף שניסיתי לא מעט פעמים. הקשיבי לי. לעולם לא נצליח לגרום לכולם לאהוב אותנו. אם את לא מוצאת חן בעיניה מכיוון שאת בעלת תשובה, זו בעיה שלה בלבד ורק שלה. את גם אל תנסי למצוא חן בעיניה. כי היא לא מתאימה לך בכלל. שולמית נראתה כמעכלת את הדברים, נראה שסיפקתי לה חומר למחשבה. חשבתי לעצמי על הילד החמוד שלי שלומד עם ידידיה שלה. גם אותו הזהרתי לא מעט שלא לרצות ילד שלא מעוניין בחברתו. אז את חברה שלי, אפילו שאני באה לתשובה? שולמית בררה, אני חברה שלך, בגלל שאת בעלת תשובה, הדגשתי לה. איזה עוד חברה אני פוגשת בגינה, והיא מספרת לי על רעיון רוחני מרגש שמצאה בספר כלשהו? איזו עוד חברה מוצאת את הקדוש ברוך הוא בכל פרט הכי קטן בחיים? איזו חברה לומדת מכל מה שקורה לה ומתבוננת בכל פרט כדי לגדול ממנו? מאיזו עוד חברה אני יכולה ללמוד כזה כבוד לבעל, כזו סבלנות והכלה? די, די, את מגזימה, ואני כבר מסמיקה, שולמית צחקה. אבל זאת האמת, אמרתי בנאמנות. והשכנה ההיא, היא לגמרי מפסידה, וזו הבעיה שלה. ראיתי את שולמית מתנערת מהמועקה הפנימית שדבקה בה. ראיתי אותה מנערת את שאריות הכעס, המרירות, העצבות והאשמה שמילאו אותה בימים האחרונים. את יודעת, היא אמרה בהתעוררות, והחיוך הישן והטוב חזר לשכון בעיניה. אני חושבת לעצמי שהכעס והמרירות הזאת לא מובילים אותי לשום מקום, רק להתמסכנות. כמו שאמרת, היחס שלה זו בעיה אישית שלה. אני צריכה לעסוק במה ששייך אליי, ובכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לי. אמרת שאני לומדת מכל דבר? מה לדעתך אני יכולה ללמוד מההתמודדות הלא פשוטה שהייתה לי בימים האחרונים? שולמית חשבה רגע, ואחר אמרה, אני חושבת שמצב הרוח שלנו, ההחלטות שלנו, הרצונות שלנו, הכל תלוי רק בנו. אבוי אם אתן לאחרים להחליט בשבילי מי אני או כמה אני שווה. אם אמשיך למדוד את עצמי לפי מה שהאי חושבת או מרגישה כלפיי? למצוא חן צריך רק בעיני בורא עולם. כן, סיפור פשוט אבל כל כך לא פשוט, כל כך נוגע. אז זהו, לא לשפוט אף אחד. כולנו בני אדם. כולנו.
drave tein believe in you sheni rekolecho mahlas khavere in you oya drave tein believe in you sheni rekolecho Ve loy ve loy chesroi no Moyah drabe Tein bili bein nu Sheni rekol lechod Mahlas chaveirei nu Yad Rabbe Tehin Veliye Beyinu Shenire Kol Lechod Imbalas Chavireinu Veloi Veloi Chesro Vishnida veikolecho des chaveiroi Bederecha yosher veyorotsui lefonecho yad al yale belir beynu shum sino me yakhod al khaveiroi khalilo deshene dava ve kolekhlo des khaveiroi hoy bedere
ועל רקע השיר המקסים הזה, עד הרבה, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם. היום בתוכניתנו, בחב ג' בסיוון תפשינון וב, נסעה אפרת עם בעלה ותינוקם אישי בכביש קריית מלאכי, כביש 683 ליד מושב גפן, ירו בהם מחבלים פלסטינים מרחב ונמלטו. השניים, ההורים, נהרגו במקום, והתינוק אישי ניצל. אנחנו נדבר עם יהודית דסברג, אימא של אפרת, שגם מגדלת את הילדים, את שני הילדים, דביר וישי, שנותרו. בהמשך אנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאימהות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך, והיום חיזוק המערכת החיסונית של הילדים והתינוקות. בהמשך בשעה השנייה, רחל בולטון מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. וגם היום על זיהומים, מהם ואיך מטפלים בהם, יהיו איתנו כאן תמר ויעקב חזן, תמר ניטורופתית, תזונאית, ויעקב גם הוא מומחה לזיהומים, והם יהיו כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לזיהומים. ועוד ועוד ככל שיותר לנו הזמן, אבל לפני הכל, פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, שלום ובוקר טוב ליהודית דסברג, אמא של אפרת, השם יקום דמה.
שלום וברכה.
בוקר טוב, מה שלומך? מה שלומך? בימים הטרופים הללו.
אני בסדר, העם לא כל כך.
העם לא כל כך, כן. מה שלום דביר וישי?
ברוך השם, הם גם בסדר, מצוין, מתפתחים יפה, פורחים.
עברו הרבה שנים, כמה? 20 שנה?
19 וחצי,
אז היום הם בני 21 ו-22, כן.
נכון.
אז עוד מעט נחזור אליהם, נשמע באמת מה הם עושים היום, אבל אני כן רוצה ללכת איתך אחורנית ללפני 19 וחצי שנים, לאותו יום מר ונמהר כל כך קשה בחב ג' בסיוון, כשבעצם אפרת ובעלה והתינוק אישי נוסעים בכביש 383 וליד מושב גפן יורים בהם מחבלים. כן. מה את זוכרת מאותו יום?
אני אגיד לך, אני יכולה להתחיל לספר לך, וזה כל הסיפורים שחוזרים על עצמם, חבל על הזמן שלך ושל הציבור.
כן.
יש דברים שהיום אפשר לעשות וצריך לעשות, ואני רוצה לדבר עליהם, הם הרבה יותר מהותיים לרצח של אפי, ולהתמודדות שלי עם הרצח של אפי, מאשר התחושות הקשות שהיו לי באותו זמן. ברשותך, באמת, יש דברים שבוערים בי, ושהרבה יותר חשובים לכולם לשמוע, מאשר את הרגשות שלי באותו יום. את מוכנה שאני אדבר עליהם?
לגמרי, לגמרי. את לפעמים אבל בפרספקטיבה, עובר 20 שנה, ולפעמים מדהים אותנו לראות מה אחרי 20 שנה, מה הם הדברים שכן זוכרים מאותו יום? יש דברים שנחרטים.
אז אני אגיד לך מה אני זוכרת, אבל לא מאותו יום.
אוקיי.
כל עם ישראל היה לנחם אותי, כמובן בהגזמה גדולה, המון, המון, המון אנשים באו לנחם אותנו ולהשתתף איתנו, ואז הגיע גם ראש ממשלת ישראל שנבחר ועדיין לא הושבע, בנימין נתניהו. ואז אמרתי לו כך, וזה חשוב, זה מה שנשאר לי. אמרתי לו, כולם מנסים לנחם אותי, וכולם באמת מתכוונים ורוצים לנחם אותי. האדם היחיד שבאמת יכול לעשות משהו, שאני לא יודעת אם ינחם אותי, אבל לפחות יהפוך שהמוות של אפי שלי לא היה לשווא, שזה גם משהו. וזה אפשר וצריך לעצור את הטרור. אפשר לעשות את זה. זה נעשה בעבר, בשנת 82, היה פיגוע דקירה בבית לחם, למחרת, שרון שהיה אז שר הביטחון, העלה את היישוב נווה דניאל לקרקע. שלושה חודשים אחר כך ניסו שוב המחבלים, שלושה חודשים, לא שלוש דקות ולא שלוש שעות כמו היום, ניסו לראות, לדקור שוב את השומרים של ההרודיון, אליהו ודוד רוזנפלד, ולמחרת הקים שרון את היישוב אל דוד, שעכשיו נקרא נוקדים, ואחרי זה פסקו הפיגועים עד סוף הקדנציה של שרון. פשוט הערבים הבינו את המסר שהם מרוויחים יהודי מת, והם מפסידים הר, והם מפסידים את ההשתרשות שלנו בקרקע. יש דרך לעצור את הטרור. לא כי הטרוריסט כבר חמוש.
מה ענה לך אבל ראש הממשלה, בנימין נתניהו, באותו יום, לפני 19 וחצי שנה, כשאמרת לו את הדברים?
אז זהו, אז אמרתי לו, אפשר ותבנה, אתה יכול לעצור את הטרור בזה שתבנה. אז הוא אמר לי, כן, אבל את יודעת, אנחנו צריכים בשביל זה החלטת ממשלה, תתתתתה, כל הדיבורים האלה. אז בסדר, אז היה צריך החלטת ממשלה, ואז הוא לא הבין עד כמה שהמלחמה בטרור היא ברמת המוטיבציה ולא ברמת הביצוע. והיום אולי, אולי המסר הזה יחזור. עכשיו, זה המסר אל ההנהגה. ההנהגה צריכה להתחיל להכריז שזאת הארץ שלנו, ומי שמתנגד לקיומנו כאן לא יוכל לחיות כאן. נקודה. כל אחד, כל העולם, אנחנו בוכים על העולם שהם אנטישמים, הם לא אנטישמים, אולי הם גם אנטישמים, אבל לא זה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו מזינים אותם במסרים סותרים. מצד אחד, אנחנו אומרים שהם אויבים, לא שהם, שאנחנו נלחמים בטרור. מצד שני, אנחנו נותנים להם טיפול, אנחנו מספקים להם חשמל. מצד אחד הוא אומר שאבו מאזן משקר, למחרת הוא אומר שהוא מוכן לדבר איתו. סליחה, אם הוא משקר, מה יש לך לדבר איתו? אז העמים לא יכולים להאמין לנו שמה שאנחנו אומרים זה אמת, והעיוותים הם בראש שלנו. בשביל כל הגויים, אויב הורגים. לא מטפלים בו בבית חולים, עושים לו וידו הריגה. ואם הוא ישראלי והוא תומך בהריגת יהודים, אז הוא בוגד, גם בוגד תולים. אז אנחנו במדינת ישראל אין חוק של מוות, עונש מוות למחבלים. אז בבקשה,
את לשנות את החוק.
באתר שבו הוא הרג צריך לעשות לו וידוא הריגה ולהרוג אותו. והיא לא יכול להיות שבן אדם יעמוד בכנסת וידבר על בזכות הריגת יהודים. פשוט לא יכול להיות. עכשיו, זה מסר שמסתכלים עלינו מבחוץ, מרחוק, הגויים, ולא מבינים מה אנחנו מדברים. למה שנגיד שזחלקה הוא אויב אם הוא יושב בכנסת? אבל הוא אויב, כי הוא מצדיק הריגת יהודים. ואם אפשר מתוך הכנסת להצדיק הריגת יהודים, מה אנחנו רוצים מהגויים שם עבר לים?
כן. ואם יש חוק שמחייב, כשמדה מגיע למקום לטפל קודם במי שפצוע קשה יותר, גם אם זה מחבל, אז את יודעת, על חשבון פצוע שלנו, שגם אם הוא פצוע קל יותר, אבל הוא יהודי.
נכון. השיח הזה של הרופאים והאחיות, הוא באמת משדר את הבלבול הנורא שכל הסכמי אוסלו הכניסו אותנו לתוכו. ברגע שיש הגדרה של אויב, ואויב זה לא מפגע. מפגע זה עכשיו הוא הרג, עכשיו הוא ניצל להרוג, הוא לא הצליח, אז הוא כבר לא מפגע. אבל הוא עדיין אויב. אם יש לך נחש בחדר, אתה לא מרפא אותו ומשאיר אותו בחדר. אתה מעיף אותו רחוק, ואתה מנצל את זה שהוא פצוע כדי להרוג אותו, כדי שלא יהרוג אותך. הבא להורגך, השכם להורגו, זה לא דווקא ברגע זה. אם הוא אויב, הוא יהרוג אותך אחר כך כשהוא יחלים. אז איך אנחנו יכולים להשקיע בהחלמתם?
כן. עושים מאמצים גם בפצועים אנושים, מחבל שפצוע אנוש, עושים מאמצים להציל את חייהם.
נכון, אז בקיצור, אבל אין לי טענה אל רופאים, מסכנים, בלבלו להם את השכל. זאת אומרת, אם מציבים להם את ה, את ה, את היחס שאדם פצוע הוא כבר לא אויב, אלא הוא אדם פצוע, הוא מסכן, אז זאת הגישה הנוצרית. אויב הוא אויב. אויב זה הגדרה רוחנית, זה לא הגדרה ביצועית. כשבן אדם הוא מוגבל, הוא קשור, הוא לא יכול לעשות שום דבר, אז אולי הוא לא מפגע, אבל הוא נשאר אויב. אז אולי הרגע הוא לא יהרוג, אבל כשהוא יחלים הוא יהרוג, כשהוא ישתחרר מהכלא הוא יהרוג. ומדינה לא יכולה להיות סובלנית על זה, אבל אם היא כן סובלנית על זה, מה אנחנו רוצים מהגויים מעבר לים? איך הם יבינו? איך הם יבינו שאנחנו אומרים שהערבים הם טרוריסטים? טוב, קודם כל, מה זה מלחמה בטרור? הטרור זה, אז המלחמה היא באויב, המלחמה היא בערבים שרוצים להשמיד את מדינת ישראל, והם מדברים על כך בגלוי. אז בכלל אין לנו בעיה להגדיר אותם כאויבים. אז וי,
כן.
הם קוראים לנו האויב הציוני. אז בוא ניתן להם את זכות ההגדרה העצמית, ואם אנחנו אויבים שלהם, אנחנו מוכנים להכיר בזה שהם אויבים שלנו.
אויבים שלנו, כן. אני רוצה קצת לזוז באמת מהמקום הפוליטי ולשאול אותך, כשאת שומעת על המקרה של משפחת הנקין שנרצחה, שזה ככה קצת כל כך מזכיר,
דומה,
מקרה כל
כן.
כך דומה, כן. יש לך איזה עצה לתת להם?
כן, כן. יש לי הרבה עצות לתת להם. העצה העיקרית היא שטובת הילדים היא המכתיבה את כל ההתייחסות וההתמודדות עם המצב. ולכן כדאי לטובת הילדים שתהיה הידברות בריאה, יפה, חופשית, אוהדת, מסמפתת בין שני הצדדים, בין ההורים של שני הצדדים. הסבא והסבתא היו סבא וסבתא, הם יכולים להישאר סבא וסבתא עם פריבילגיה נוספת, שביטוח לאומי מימן לנו כל אחת לשבועיים הסעה לילדים אל הסבא והסבתא. אז, והילדים זקוקים לאמא. פה אני אספר לכם סיפור מאוד מרגש שהיה לי. בפעם הראשונה שלקחתי את דביר לגן, הוא היה תינוק בן 20 חודש, ואתם יודעים כמה קשה לאמא לקחת ילד פעם ראשונה לגן. כל הרגשות הציפו אותי עד הגרון. ואני לוקחת אותו, הולכת איתו לגן, לא דיברתי כי לא ידעתי איזה קול יצא לי מהפה. והנה אנחנו הולכים ועוברת לידינו אמא עם עגלה ועוד ילד. מסתכל דביר על הילד ועל אמא שלו ועליי, על הילד, על אמא שלו ועליי, ואז פתאום הוא אומר לילד, זאת אמא שלי, וממצמת ככה במבוכה. ילד בן 20 חודש, היה צריך לסדר לו מחדש את החיים. ואז אמרתי לו, נכון דביר, מהיום עד תמיד אני אמא שלך. ובכך הילד בן 20 חודש, עוד לא שנתיים, סידר לעצמו מחדש את החיים. הוא היה זקוק שיהיה לו למישהו להגיד אמא. הוא היה זקוק להראות לילד הזר האחר,
שגם לא יש אמא.
שהוא כמו כולם, יש לו אמא. הלקרוא לסבא וסבתא אימא זה מעבר חד פעמי, מדורג אמנם אבל חד פעמי, ומאז ועד הסוף לילדים יש את המקום הנורמלי, הבריא, הטבעי, שיש לכל ילד, שיש לו אבא ואימא וסבא וסבתא, יש לו את, מקום התייחסות. עכשיו אני יודעת שאצלנו זה היה קל יותר כי היו הילדים מאוד קטנים, והיו אצלי בבית הילדים שלי שעד היו מתבגרים, היה לי 12 וחצי, 14 ו-16 וחצי. ואז הם קראו לי אמא, אז מאוד היה קל לדביר להיכנס לזה שקוראים לי אמא, וישי כבר התחיל לדבר אז הוא כבר קרא לי אמא. אבל, ואצל המשפחה, משפחת הנקין, אז יש כבר ילד בן 9. אבל גם הילד בן 9, עם שיחה בוגרת עם הילד, אפשר להבהיר לו אנחנו לא תופסים את המקום של ההורים, אבל אנחנו נשמש בתפקיד של ההורים בשבילך, כדי שיהיה לך בית נורמלי, חיים נורמליים, התייחסות נורמלית לעצמך, הנה, מעכשיו והלאה, תקרא לנו אבא ואמא, יהיה לך הרבה יותר פשוט להסתדר עם, עם המצב הקשה החדש.
כן.
ואז הילד, בהתחלה יכול להיות שהוא יתמרד. מי אתם שתתפסו את המקום של אבא ואמא שלי? אבל אם הוא כבר התחיל להתבשל במצב הזה, אז הוא מאוד מאוד ישמח, או בוא נגיד ככה, הוא יקבל את המצב החדש בהבנה שזה בעצם לטובתו. ואני מאוד מאוד מקווה שהסבא והסבתא משני הצדדים, או מהצד שלא יקבל את הילדים, יהיה פתוח לקבל, להבין שלטובת הילדים זה שיהיה להם למי לקרוא אבא ואמא.
וואו, זאת הייתה חתיכת עצה, כן, ממי שחווה וחוותה כן. ניסיון נשק כזה. הלוואי והיה לנו עוד זמן, יש עוד כל כך הרבה מה לדבר, אבל אני באמת רק מאחלת לך שיהיה הרבה הרבה נחת, שלא תדעו יותר מצער, בשורות טובות, רק דברים טובים.
אמן, תודה רבה, כל טוב.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג. הפינה בחסות מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
והנה אנחנו שוב עם פינת הייעוץ שלנו לאימאות בתוכנית מטרנה זה הכי קרוב אלייך. והיום הנושא שלנו כפי שכבר הזכרנו, חיזוק המערכת החיסונית. בוקר טוב לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה.
בוקר טוב אחר.
ונמצאת איתנו גם מרים, בוקר טוב מרים.
בוקר אור לכן.
אז זה בן כמה הילד או הילדה שלך מרים?
תינוק בן 4 חודשים.
תינוק בן 4 חודשים, והנה רננה שומעת אותך ואת יכולה לשאול.
בוקר טוב רננה, רציתי לשאול בבקשה אם אני צריכה לתת לו משהו לחיזוק עכשיו שמתחיל להיות קריר בערב, משהו שצריך לתת לו למערכת החיסונית שלו כדי שיתחזק ולא יהיה מקורר כל הזמן.
כן, ואולי באמת אני ככה יוסיף, אני מתחברת מאוד לשאלה של מרים, מתוך ככה ניסיון, נכדים שהולכים, אמנם קצת יותר גדולים, הולכים כבר למעון ולגן, אבל באמת ברגע שמתחיל החורף, הנה הנכדה שלי שאומנם היא גדולה יותר, היא כבר בת 5, שוב פתאום כואב לה הגרון ושוב קצת חום, ובמיוחד שמדובר בקטנטנים האלה, אנחנו כל כך חסרי עונים, אז מה עושים? איך באמת מחזקים את מערכת החיסון שלהם?
כן, זו שאלה באמת טובה ומתאימה ללילות הקרירים שפתאום הגיעו. הייתי מתחילה דווקא מכיוון, לא מהכיוון התזונתי, אלא יותר מהכיוון של הקפדה על כמה כללים בסיסיים שיכולים לעזור. קודם כל צריך, אם התינוק או הפעוט כבר נמצא בגן, אז כדאי שיהיה שם מערכת ברורה של כללים שאומרת אם הילד חולה, אז לא מביאים אותו לגן. הרבה פעמים קורה לנו שילד נראה לנו קצת לא לגמרי 100%, ואנחנו שולחים אותו לגן, ובעצם המחלות, הווירוסים, הן מחלות מדבקות, בטח בקרב קטנטנים שנוגעים אחד בשני ומכניסים כל דבר לפה, ואז אחד מדביק את השני ולא יוצאים מזה. די ככה לסכם עם הגננת, ושהגננת תקבע כללים מהורים, ושכל ההורים יקפידו על זה. גם כדאי מאוד שהגננות המטפלות ישטפו ידיים בין טיפול בילד אחד לטיפול בילד אחר, כלומר לשטף ידיים ממים וסבון. ודבר נוסף זה להקפיד על עברור של חדרים כל יום, לפתוח את החלונות, לתת לאוויר טרי להיכנס, לעברר, זה ככה כמה כללים בסיסיים יכולים לעזור למניעה. עכשיו מרים, את שאלת מה אפשר לתת לתינוק כדי לעזור לו לחזק את המערכת החיסונית. אז באמת במידה והתינוק כבר מקבל תחליף חלב, כדאי מאוד לדעת שפרוביוטיקה, שזה אותם חיידקים טובים שאנחנו מכירים גם מעולמות של יוגורטים למיניהם, יכולים מאוד מאוד לעזור לחזק את המערכת החיסונית. לפני כמה שנים עשו מחקר מאוד מעניין פה בארץ שהשתמשו בו במטרנה עם פרוביוטיקה, נתנו לתינוקות שהולכים לגן, ואת הזכרת קודם רחל מה קורה בדרך כלל שהילדים נכנסים לגן ומהר מאוד מתחילים
נדבקים,
להיות חולים. כן. באמת מה שעשו, נתנו להם במשך 3 חודשים, חילקו את התינוקות לשתי קבוצות, ונתנו לקבוצה אחת מטרנה עם פרוביוטיקה ולקבוצה שנייה מטרנה בלי פרוביוטיקה, כמובן שהם לא ידעו איזה מטרנה הם קיבלו, ועקבו אחריהם במשך שלושת החודשים, וראו שאותם תינוקות שניזנו ממטרנה עם פרוביוטיקה פשוט חלו פחות. מה זה אומר? שבעצם הפרוביוטיקה יכולה לעזור למערכת החיסונית לפעול טוב יותר, לחזקת את ההגנה הטבעית של התינוק. ולכן הייתי ממליצה באופן קבוע ויומיומי לתת פרוביוטיקה לתינוקות וגם לפעוטות קצת גדולים יותר, בטח בתקופה הזאת של השנה.
כן, אבל באמת השאלה היא, האם לתת תינוק שלוקח עם מטרנה, אז אפשר באמת לתת לו את המטרנה בתוספת הפרוביוטיקה, אבל אם התינוק יונק?
אז כמובן שאם התינוק יונק, זה כמובן ההגנה הכי טובה, כי החלב מכיל גם את אותה פרוביוטיקה, וגם גורמים נוספים, כמו נוגדנים, שמסייעים להגנה החיסונית, אז בטח להמשיך בהנקה. ואם זה ילד גדול יותר, אז אפשר גם לתת לו
תוסף
פרוביוטי כלשהו.
כן.
יש היום באבקה או בתבליות למציצה לגדולים יותר, כן. בהחלט זה יכול לעזור בגיל הזה.
כן. טוב מרים, אז נקווה באמת שגם הילד שלך עם כל ילדי עם ישראל יעברו את החורף בשלום, שהכל יהיה
רבה.
בסדר בעזרת השם. תודה, ואת כמובן זוכה בפרס.
הפרס מתנת מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
תודה רבה, תודה למרים, ותודה רבה גם לרננה מזרחי, דיאטנית קלינית והמנהלת המדעית של מטרנה, ואת כמובן תמשיכי ותלווי אותנו בדילמות נוספות, הקשורות כמובן להזנה, תינוקות, ילדים קטנים וכל מה שקשור.
תודה רבה ושיהיה שבוע טוב.
שבוע מבורך.
הפינה בחסות מטרנה מהדרין, הכי קרוב לאימא.
בסתיו, כמו שליח עם מכתב, כמו פריחה שבאוויר, תפילות שמסביב מצפים לישועתך, עם שלם תלוי בך, לפחות שבזכותך שלח ינון משיחך. אנו לפניך מבקשים, קוראים אליך בתחינה ממעמקים. אני מאמין, שרים כולם בניך באחדות עולם, בך נפתח עד שתשלח לנו משיח. ואף על פי שיתממיה, מתי יבוא ונחכה, ועם כל זה עד שיבוא. ולכבוד קדושת שמך, כולנו יחד בשמחה, איננו נשואות לך, ונס יגון והנחה, ומתוך הנשמה תפילה בוקעת בעוצמה, ופתאום דמעה חמה פורצת שער בדממה. אנו לפניך מבקשים, קוראים אליך בתחינה ממעמקים. אני מאמין, שרים כולם בניך באחדות עולם, בך נפתח שתשלח לנו משיח. ואף על פי שיתממיה, מתי יבוא אתה יודע, ונחכה ועם כל זה עד שיבוא. אני מאמין שרים כולם בניך באחדות עולם, בך נפתח עד שתשלח לנו. נחבר אחדות
בך נפתח עד שתשלח לנו משיח.
ואף על פי שיתממיה מתי יבוא רק אתה יודע, ונחכה אני מאמין שרים כולם,
אני מאמין
שרים כולם, אני מאמין שרים כולם.
אני מאמין שרים כולם, שיר האחדות דוד גבאי, איזה שיר מקסים לסיים איתו את השעה הראשונה של עניין משפחתי. מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אל איבר עורכת ומפיקה, אני רחל קליין פסטה כאן מאחורי המיקרופון. אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות, מיד לאחר מכן שעה שנייה של עניין משפחתי, יישארו איתנו.
עניין משפחתי עם רחל פסטג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים ולכל מי שמצטרף אלינו לשעה שנייה של עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר על הביצוע הטכני, אני רחל קליין פסטג כאן מאחורי המיקרופון. ובשעה הזו מיד תהיה איתנו גברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. גם יעל תהיה איתנו, יעל איבר תהיה איתנו כאן באולפן, ואנחנו נשוחח על תחרות השפית הבאה, עונת 9 יוצאת לדרך, הפעם עונת הזוגות, מה זה אומר? יעל תהיה איתנו כאן באולפן והיא תספר לכם על כל ההפקה המדהימה הזאת. זיהומים, מים וכיצד מטפלים בהם, תמר חזן וגם יעקב חזן, שניהם מומחים לזיהומים, הם יהיו איתנו כאן כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בכל מה שקשור לזיהומים, משושנה ברגל, אבצס, גם ציפורן חודרנית ועוד, ואתם המאזינים מוזמנים כבר להתקשר אלינו אם אתם רוצים לשאול או להתייעץ, יש להם בהחלט פתרונות מאוד מעניינים, לא קונבנציונליים, הרבה פעמים אפשר גם לחסוך את הניתוח, אז הנה אתם כבר מוזמנים להתקשר אלינו לאחת 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. ואני רוצה לומר כבר שלום, עדיין לא איתנו על הקו, הנה יעל מסמלת לי שרחל עדיין לא איתנו על הקו, אז מיד רחל תהיה איתנו על הקו, וזאת ההזדמנות שלי לומר לכם שמי שפספסה את אותה פינה של הגברת רחל בולטון, אנחנו מעלים מעבר לתוכנית שלי שעולה באמת בכל יום אחר הצהריים, מוטי קופפר מעלה אותה, ואתם יכולים להיכנס לארכיון תוכניות מוקלטות, ותמיד אם פספסתם משהו, את הסיפור או איזשהו אייטם שהיה לכם מעניין בתוכנית, אתם תמיד יכולים לעלות ו לשמוע, וגם הפינות של רחל גם בתוך התוכנית שלי וגם באופן נפרד, אם אתם רוצים להזין ולשמוע שוב ושוב את הפינות של הגברת רחל לבולטון, אתם בהחלט מוזמנים לעשות זאת דרך האתר של רדיו כל חי. רחל איתנו, יעל? הנה, רחל
כן,
איתנו.
כן, אני איתכם.
בוקר טוב, הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים.
בוקר טוב ושבוע מבורך.
בעזרת השם, שבאמת יהיה שבוע טוב ורק בשורות טובות. אמן, אמן. כן.
אז ככה, אני אמנם התחלתי עם נושא של ריכוז עצמי גבוה, ובעצם אמורה להמשיך אותו, בואי נראה במשך הזמן שיעמוד לרשותי, אבל אני בוחרת לדבר על איזשהו נושא, לאור המצב הביטחוני, קצת על הפחד. אני מוצא, בעצם כל שבוע, תעצומות, אנחנו שולחים ניוזלטר למיילים של אנשים, ובעיקר נשים כמובן, ובעצם בכל שבוע אני נוגעת ברעיון אחר, בעין, הרבה ממה שאנחנו מוצאים בניוזלטר, מסתכם על השיחה ברדיו קול חי, רק השבוע הקדמנו והפכנו את היוצרות, לאור המצב הביטחוני, וכתבנו, ועכשיו אני רוצה להקריא את זה קצת ברדיו קול חי.
אנחנו שומעות.
אז הפעם אני אקריא את זה בשונה מאשר אדבר על. לחיות עם הפחד, זה הנושא.
כן.
תחושת הפחד הינה יצר הישרדותי. האדם חייב לחוש פחד, כדי שחלילה לא ינזק. הוא צריך לדעת להיזהר ממצבים מסוכנים שיכולים להזיק לו, לדעת לברוח כשמשהו או מישהו מאיימים עליו ועוד. לפחד פנים רבות, והוא פוגש אותנו בתחומים ומצבים שונים ומגוונים בחיינו. לעתים הפחד כל כך גדול שהוא גורם לנו לשיתוק. לעתים אף לאובססיה, ופעמים רבות אנשים שמפחדים מרגישים שהסביבה לא מבינה את עוצמת הפחד שהם מרגישים. ישנה סברה הטוענת שאנשים לא מפחדים מהמוות, כמו שהם מפחדים מתהליך המכאיב שהמוות מביא איתו. לעתים כשישנו זיכרון לגבי אירוע מפחיד, כשאנו נתקלים בסיטואציה דומה שוב, הפחד מתעצם, כי המוח שולף ממגרות קדמוניות שמביאות איתן את זיכרון אותו אירוע ומעצימות את כל החוויה. זאת אומרת, ברגע שאני חווה משהו שכבר חוויתי והוא היה חוויה כואבת, ברגע הזה המגרה שלי שולפת את כל הצעקות, הרגש, הדפיקות הלב ומעצימים.
זה מה שנקרא אולי פוסט טראומה בהגה המקצועית.
נכון. אז מה עושים? ישנו דבר שחזק יותר מהפחד ויכול לו, והוא משמעות לחיים. כשאנשים חיים ללא משמעות, שמהותם יחילה, שתייה, רכוש, בילוי, חוויות ועוד, הפחד של האדם מאובדן כל אלה הוא עצום. הפחד מאובדן כולל בתוכו שלושה דברים. חפצים, מקומות ואנשים. זה הפחדים שבעצם אנחנו חווים באובדן. אנחנו מאוד פוחדים לאבד חפצים, מקומות ואנשים. זאת אומרת שבעצם הפחד הוא מאוד מוחשי, הוא גשמי. הוא יושב על משהו, הוא לא באמת כמו שהוא מתואר בנפשנו כרגש רק. הוא בעצם נושא בתוכו משהו מאוד חזק. ואת שלושת הדברים האלה, הם בעצם שלושתם גשמיים. אז כאן נמצאת השאלה. האם פגשתם פעם מישהו שמפחד מאובדן רוח? אנשים לא מפחדים לאבד דברים רוחניים. הם מפחדים לאבד דברים גשמיים. הם מכניסים משמעות אל תוך הדברים הגשמיים, ומתוך כך מגיע הפחד לאבד. כי אם יאבדו את הדברים הגשמיים, בעצם יאבדו את כל המשמעות לחייהם. המשמעות שהם עצמם הכניסו לתוך הגשמיות. זאת אומרת, כיוון שהגשמיות היא כל כך הופכת להיות חשובה, אני זוכרת שהייתי פעם בסדנה והיינו צריכים להגדיר מי אנחנו, בלי להגיד חוץ משם פרטי, לא איפה אני גרה, לא במה אני עוסקת, ולא שם משפחתי. זאת אומרת, לא יכולתי להתחבות מתחת לשום דבר חוץ מלהגיד באמת דברים קצת יותר אמיתיים על עצמי. אנחנו בעצם נותנים משמעות לדברים שזה כאילו, זה ורק אלה הם כל החיים שלנו. אם נבין שהמשמעות לחיינו נמצאת ברוח, ולא נשים את יהבנו על הגשמיות, לא נחווה יותר את פחד האובדן. ברוח אירועי הימים האחרונים, אני בוחרת להשתמש בסיפור חטיפתם ורציחתם של שלושת הנערים, אייל, נפתלי וגלעד.
גלעד.
גלעד. אני זוכרת שכשקרה המקרה, נשאלתי על ידי תלמידות בסדנה, הרי בתעצומות אנחנו חוזרות ולומדות שאין רע יורד מלמעלה. אז איך אפשר לראות טוב בחטיפתם של שלושת הנערים התמימים והטהורים? השאלה הזאת הייתה עוד לפני שהם נתפסו בגילות הגופות, והבינו שהם נרצחו. אך באותו יום רע ונמער, כשהתגלו גופותיהם, התגלתה גם האמת הקשה והמרה על המנהרות שחפרו אויבינו, והנשק הרב שנצבר בקרבם, שהיינו ערב מלחמה בעצם, מלחמה שאם חלילה הייתה פורצת, הייתה מפילה חללים רבים מקרב בני עמנו, ודווקא חטיפתם של שלושת הנערים, היא זו שהביאה לגילויין של המנהרות, בכל השאר ידוע. הרוח שזאת המשמעות לחיים, הייתה ותהיה נצח ישראל. חשוב להבין אני בזה סיימתי את הניוזלטר. חשוב להבין שככל שהרוח היא המקום המשמעותי ביותר בחיינו, ככה הפחדים הם מתכווצים והופכים ללא רלוונטיים. זה לא אומר שאנחנו לא פוחדות, זה לא אומר שהנפש לא מתעזעת לשם הדקירה או חלילה הפיגוע. בוודאי, וכל אחד מישראל שתערה נופלת מראשו, אנחנו חווים כאב ובעצם שיתוף שקשה לנו. אבל חשוב להבין שמה שמשתק אותנו באמת זה היעדר הרוח. זה בעצם המשמעות שאנחנו נותנים שהגשמיות היא הכל. והמשמעות שאנחנו נותנים שאנשים האלה והאלה אנחנו תלויים בהם ובלעדיהם זה כלום. זאת אומרת שאנחנו נותנים משמעות למקום חפצים ואנשים ובעצם צריכים להבין שמאחורי שלושתם עומד הרוח, הרוח הוא האלוקים. אלוקים נמצא, ובעצם ככל שאני נותנת יותר משמעות הרוח, ככה לחפצים אני מבינה את קיומם, או אנשים, אני מבינה את קיומם בתוך חיי. התפקיד שלהם הוא לסגור או להכיל איתי ביחד את כוונת האלוקים. אז אני מזמינה את כולנו באמת להיות בימים האלה, במקום הזה שמאפשר קודם כל לרוח, ובכל יום לרוח להיות הדבר החזק בתוכנו, וממילא בטח בימים כאלה.
כן.
אז עכשיו רחל, אין לי מושג כמה זמן עומד לרשותי אם ועומד,
בוא נאמר, אם מדובר בשתי דקות, אז יש לנו עוד איזה שתי דקות. אני רק רוצה לומר שזה באמת, באחד המפגשים האחרונים שלנו, קמה אחת הנשים שמשתתפת בסדנאות ואמרה, רחל, אני פוחדת איך מתמודדים עם הפחד והחרדה הזאת. ולכן אני מאוד שמחה שהחלטת באמת לשנות את הנושא, וכן לקחת קצת את הנושא הזה של פחד, פחד וחרדה, ולדבר עליו, כי כולנו באיזשהו מקום, אני לא
לא בן אדם שסובל מפחדים בכלל, ואני כן מוצאת את עצמי הולכת ברחוב, פתאום מסתכלת אחורה אם מישהו לא הולך אחריי, שזה כל כך לא אופייני לי וכל כך לא מתאים, אבל כולנו נמצאות באיזשהו אופן במקום הזה של, כן, של הפחד.
אני רוצה רגע להחמיא באמת לתלמידות, גם של ירושלים בעיקר, וגם של רעננה. הסדנאות התקיימו כרגיל, ואני חייבת להגיד שבירושלים הרחובות היו ריקים, והכיתה הייתה מלאה.
איזה יופי.
נעזרו רק שלוש נשים, שאחת ודאי מהשומרון המלצתי בליבי, שהיא תקבל החלטה לבד לא לבוא, וכך היה, היא החליטה לא לבוא, כי היא נוסעת חלק הזמן בטרמפים, וסתיים שבחרו לכבד את הפחד יותר. וזה גם בסדר.
וזה בסדר, בהחלט.
אבל אני חייבת להגיד שהסתכלתי לבנות האמיצות האלה בעיניים ואמרתי, אתם בנות העצומות. אני ממש, ושתי נשים בגבעת שאול, היה חשש לפיגוע, והיו משטרות והכל, ושתי נשים שבאו מארנות, צלצלו כל אחת לחוד לבעלה, לשאול אם לחזור, והוא אמר, לא, לא, את ממשיכה הלאה.
איזה יופי.
וזה כן. היה חזק מאוד. אני אולי רוצה להגיד עוד משהו על רגש, כי רגש זה הרבה מהפחד. זה ראשי תיבות של רגע גדול שחולף.
וואה, רגש.
ואולי בזה נסיים להיום. רגע גדול שחולף. גם לכבד את הפחד, בסדר? צריכים לכבד את הפחד.
כן.
להגיד, אוקיי, אני פוחדת עכשיו. לא לפחד לפחוד.
כן. אני מכירה תלמידה שגרה ברעננה, והיא לומדת בפתח תקווה, וביום שישי האחרון לא הייתה אפשרות, אתה בדרך כלל מתארגנים, אם זה מונית או הסעה, ואותה תלמידה ביום שישי בחרה להישאר בבית, לא היה מי שיקח אותה, והיא פחדה לנסוע באוטובוס, ומאוד הערכתי את אמא שלה שלא ניסתה ללחוץ, וזאת ילדה גדולה, היא כבר בת, נדעת מה, 15 או 16, ואמא שלה אפשרה לה להישאר בבית, וזה פשוט היה מעולה. כן, כי זה בדיוק המקום של באמת לכבד את הפחד, וזה בסדר.
לכבד את הפחד.
כן. טוב, שבאמת יבואו ימים שקטים יותר. בעזרת השם.
אנחנו נזכור שאנחנו עם הנצח.
כן.
ומה שמוביל אותנו, ומה ששומר עלינו, וישמור עלינו, לדורות ודורי דורות, עד ביאת משיח בקרוב ממש.
בעזרת השם.
זה הקדוש ברוך הוא.
בעזרת השם.
אז שיהיה שבוע מבורך.
ובשורות טובות. תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8. אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואני שמחה שוב לארח אצלנו כאן באולפן את תמר חזן, את אורופתית, תזונאית, הרבליסטית ומומחית לזיהומים, ארומותרפיה, שמנים מטרים ורפלקסולוגית. שלום תמר.
שלום, שלום.
וגם את יעקב חזן, מומחה לזיהומים.
שלום,
שלום וברכה. שלום וברכה. ואולי באמת לפני שנתחיל, כדי קצת לעשות סדר, אתם יש לכם קליניקה, המומחיות שלכם זה טיפול בזיהומים. מה זה אומר, מה זה כולל, במה אתם מטפלים, יעקב?
אנחנו נדגיש, וזה טוב השאלה, השאלה טובה. ואנחנו נתייחס קצת בפירוט, כיוון שאנחנו היום עומדים בסביבות 70-80 פניות ליום, והרבה פעמים אנשים קצת מתבלבלים, אז אנחנו נעשה סדר, סדר. בדברים, נענה בתשובה אחת להרבה הרבה אנשים ששומעים אותנו. דבר ראשון, אנחנו מטפלים בשושנה. דבר שני, זיהום בזנב הגב. אבצסים קשים, זה גושי זיהום איפה שיש חיצוני, שלא יצטרכו ניתוח, דחורים ופיסורה, ציפורן חודרנית, וזה לא עובד, זה אחד מהדברים החשובים, זה הפצעי סוכר. עכשיו, אני אגיד מה אני רוצה להגיד, ואז אנחנו נגיד את מה שאנחנו אומרים. אני הולך כרגע להסביר מה אנחנו סובלים, מה הסבל שלנו, מה יותר פירוט על הבעיה, ומה אנחנו עושים, מה המענה. אז אם אנחנו נתחיל לגבי שושנה. שושנה...
קודם כל, מה זה שושנה? כדי כן, להסביר, לסבר את האוזן.
אנחנו נסביר, כמו שאמרתי, מה זה שושנה, מה הסבל שיש פה. מה בן אדם עובר ומה אנחנו עושים. בשושנה יש זיהום בפרט ברגל, הרגל זה המקום הכי רחוק מהלב, וברגע שנתפס זיהום, כיוון שזה המקום הכי רחוק מהלב, זרימת הדם שם אצל כל אדם בפרט כשיש בעיות רקע, זה זרימת הדם בעייתית. ממילא זיהומים יותר נתפסים שם.
ממה נוצרת השושנה? ממה מתחיל הזיהום?
הזיהום מתחיל ברגע שאנחנו, נכנס חיידק לרגל, או מסדקים שבין האצבעות, או מפטריות בציפורניים, או מגירוד, או מעקיצה. אחרי שנכנס החיידק, בדרך כלל הגוף מתגבר על זה. אם יש תקופה של חוסר שינה ולחץ נפשי, או כשיש בעיה אקוטית של זרימת דם, כיוון, או על רקע סוכרתי, או על רקע של ספיקת דם, אי ספיקת לב או אי ספיקת כליות, הרי יש לנו מצב שהגוף לא מתגבר, והשושנה מתיישבת, מתיישב הזיהום על המקום ומתפשט. הסיבה שנותנים אנטיביוטיקה היא בשביל סיבה אחת, שלא יתפשט ללמעלה, שלא יהיה מצב של ספסיס, שזה זיהום שמתפשט וקשה לעצור אותו. אבל האנטיביוטיקה אינה מטפלת בבעיות של בשושנה עצמה.
ולכן היא חוזרת.
לכן אחד הסיבות, לא, זה לא הסיבה שהיא חוזרת, הסיבה שהיא חוזרת כיוון שברגע שיש התקף ארוך, מערכת הלימפה שאמורה לטפל בזיהומים, קורסת, אם היא קורסת, אין לגוף בפעם הבאה במה להילחם בשושנה. בטיפול שלנו בחצי מהזמן מאשר במקומות אחרים, ובמהירות מאוד נגמר השושנה, מעבר לזה שמהר מאוד תוך כדי הטיפול בן אדם חוזר לתפקוד מלא, וזה מה שאנחנו נותנים מענה שמוריד את הסיכוי שיחזור, מטפל בשושנה עצמה, נותן מענה לאנשים שלא רוצים לעבור סבל מתמשך ולהיות במיטה, אלא רוצים לתפקד. זה לגבי שושנה.
עם שושנה אנשים מתאשפזים בבית חולים גם
גם במצבים כאלה, שאנשים שחוו אשפוזים חוזרים ונשנים. עכשיו, אחד מהאנשים שהיו אצלנו לאחרונה בטיפול, אחד מה גבאים של אחד מגדולי הדור, חבר מועצת גדולי התורה, ששכב, היה שוכב כשבוע כל פעם בבית חולים, מדובר על התקפים חוזרים לשניים כל 3-4 חודשים, ואחר כך היה עוד 10 ימים במיטה בבית, ואצלנו, הוא כאשר הרים ידיים והחליט שהוא יותר לבית חולים לא חוזר, אצלנו הוא פשוט הגיע מהר לפתרון, השושנה לא חזרה לו אחר כך, אולי אחרי שנתיים, ואז גם כן שושנה הרבה הרבה יותר קלה, מדובר על רגל שהייתה מתנפחת מים שיוצאים מהרגליים, ומדובר על סיבוכים קשים שמגיעים בעקבות זה, שיקום של האור אחר כך, ואצלנו בטיפול שנתיים וחצי היה לו שקט, ואחר כך שושנה קלה, ומשם הוא יותר לא סובל. אנחנו היום רק מקבלים דרישות שלום על אנשים שהוא שולח אלינו כל הזמן. ואם אנחנו נפנה כרגע לדבר על הנושא של על הנושא של אבצסים וזיהום בזנב הגב, שזה הרי גם סוג של אבצס, מה מדובר? אבצסים, ולכן אני עונה שוב פעם, אנחנו נפרט, הסבל הוא סבל לא קל. וההתרגשות שלנו לטפל בנושאים האלה, גם בשושנה וגם באבצס, התרגשות גדולה, מכיוון שברגע שאנחנו מגיעים ורואים את הסבל, ובן אדם שצריך ללכת לבית חולים, ואין צורה אחרת לנקז את הזיהום, אלא אם בניתוח, וברגע שאנחנו מנקזים את הזיהום בניתוח, הרי שמעבר לכאבים שיש בגלל הזיהום, שיש שם, יש שם חתך גדול, שבין סנטימטר לשלושה סנטימטר, ויש גם מקרים של יותר, עד שהוא מתאחה, ובטיפול שלנו מגיעים למצב שהרבה יותר מהר נפתח פתח טבעי בלי התערבות כירורגית, החום יורד הרבה יותר במהירות, והכאבים הרבה פחות, השיקום הרבה יותר מהיר, והמקום נסגר במהירות ומתרפא לגמרי, נשאב הזיהום, הגרעין הקשה של הזיהום נסגר, ולכן ההתרגשות שלנו גדולה כשאנחנו מגיעים לטפל בנושא הזה, גם בזנב הגב שמדובר על שערות שחדרו לשם לחלל שנמצא שם מתחת לשכבות העמוקות של האור, הגוש זיהום כשלעצמו לא כואב, אין לו מערכת עצבים, אבל הגוש זיהום גודל ולוחץ על זנב הגב, זנב הגב זה בסוף עמוד השדרה, יש לנו איזשהו בליטה קטנה, שהבליטה הזאת זה בעצם כאבים עם מרכז עצבים, והלחץ עליה מאוד מאוד כואב, השיטה הרגילה, הצורה הרגילה לטפל בזה, זה כאשר אנחנו חותכים את המקום, לא אנחנו, כשבן אדם מגיע לבית חולים, עושים ניקוז של בין 2 סנטימטר ל-3, לוחצים על המקום ונותנים תור לניתוח, והניתוח הזה חותכים חתך לאורך שבין 10 ל-12 סנטימטר, יש לפעמים של 7 סנטימטר, אבל זה הסדר גודל של פלוס מינוס 10 סנטימטר, מנקים בפנים את הזיהום, הופכים כמו שהופכים זוג ארבעים ותופרים, וזה החלמה מזה, מגיע לפעמים לכמה חודשים של דימומים שקשה ללכת, קשה לעמוד, קשה לשבת, המקום הרבה פעמים, התפרים עצמם הרבה פעמים מזדהמים, היום יש שיטה חדשה מאמריקה שהחתך הוא לא באמצע, כיוון שאז ההליכה פותחת אותו, אלא החתך מהצד, וגם בשיטה הזאת אם מדובר על סבל ארוך, זה הבשורה הפחות, היותר טובה, כי הבשורה הפחות טובה, שהרבה הרבה פעמים הניתוחים האלה ניתוחים שחוזרים על עצמם, והעצם הוא מטופל בין 49, שמגיל 20 עבר את הניתוח כבר 14 פעמים, ובשיטה שלנו הטיפול הוא הרבה יותר קצר, מדובר על שבועיים שלושה של חבישות חיצוניות שאינם כואבות, לא מוציאות מתפקוד, אין התערבות כירורגית, אין כאבים, אין סבל של חומרים טבעיים שפותחים פתח טבעי, שמנקזים את כל הזיהום החוצה וגומרים את הבעיה, משקמים את האור, משקמים את כל האזור בלי התערבות כירורגית, וזה המקרה של זיהום בזנב אגן וגם באבצסים אחרים. עכשיו אנחנו מטפלים בדיוק בבחור שהגיע אלינו עם אבצס ענק, חומים גבוהים, ולא היה מוכן ללכת ממש ליד פיית הבת, ולא היה מוכן ללכת להתאשפז בית חולים, כיוון שהוא עבר את הסיפור הזה לפני שנה באותו המקום, וכאשר הוא עבר את זה חתכו לו עם הזריקות הרדמה, היה לו כאבים חזקים, כיוון שהזריקות הרדמה לא השפיעו פנימה, מדובר אצלו על כמה שבועות אחר כך עד שהתאחה המקום עם כאבים חזקים, וזה מקום מאוד רגיש שכל יציאה אחר כך גורמת לכאבים. אצלנו תוך שלושה ימים עם חבישות טבעיות, בלי התערבות כירורגית, אך נפתח פתח טבעי תוך שלושה ימים, הזיהום כולו התנקז החוצה, החומים ירדו במהירות, ירדו הכאבים, המקום בשיקום, ונגמר הבעייתיות. המדברים על אנשים מבוגרים, בן אדם שהושפז לפני כשנה במעייני הישועה, כיוון שהיה לו אבצס והבן שלו לא היה מוכן שיעשו לו ניתוח, כיוון שהשיקום בפרט בגילי מבוגרים היה מאוד מאוד ארוך, וכאשר בטיפול שלנו תוך שלושה ימים נגמר הסבל, נפתח הפתח, ולבית חולים נשאר רק לעקוב אחרי המדדים, שזה אומר על הלחץ דם שלו משתולל, הסוכר, ושהוא לא מתייבש. וכיוון שהרופאים מאוד מאוד רצו לנתח, והם טענו שהבן אינו אחרי, אז הבן מנהל משרד גדול מאוד וידוע מאוד בבני ברק, שהבן שלו נסע לבית משפט השלום בתל אביב, הוציא בקשה לאפוטרופסות על אבא שלו שהרגיש לו טוב, והגיע עם העתק הבקשה לבית חולים וטען שמי שינתח את אבא שלו הוא יעמוד בפני תביעה אישית. ופה בסופו של דבר הרופאים, גם מנהל מחלקה פנימית וגם מנהל מחלקה כירורגית, שניהם ביחד הודו אחר כך שהתהליך שיקום היה הרבה הרבה יותר מהיר, הורו מיד לשחרר אותו ולהפסיק את האנטיביוטיקה תוך שלושה ימים, לעומת ניתוח של יהודי מבוגר מעל גיל 80 שעבר. זה לגבי אבצסים. אם אנחנו נדבר, אם אנחנו נדבר לגבי הנושא של פצעים סוכרתיים, הרי הסיבה שפצעים אצל אנשים סוכרתיים לא מתרפים, כיוון שיש בעיה בזרימת הדם. האם בפרט בגפיים התחתונות, מה שקורה הסוכר במשך השנים אצל סוכרתיים לא מתפרק כמו שצריך, למרות שנוטלים את התרופות, יש רמה מסוימת שלא מתפרקת, הסוכר מצטבר בכלי דם פריפריים, בפרט בגפיים התחתונות, גורם לבעיה של זרימת דם, הרבה פעמים בבדיקה של זרימת דם, בדיקה של דופלר לכלי דם, אורכי וורידי, או שעולים על זה או שלא, אבל גם אם הבדיקה יוצאת תקינה, הרי שכלי דם פריפריים, גם הם נסתמים, וממילא כל פצע שמתחיל, הוא פצע שלא נסגר אחר כך, והפצעים מפרישים וגדלים. השיטה רגילה לטפל בזה עם אטריות, או על ידי סכין, או על ידי רימות. אטריות בדרך כלל עם סכין פוגעות גם בחי, והרבה פעמים זה בשיטת הסלמי, שחותכים עוד ועוד ועוד, בשיטה שלנו, קודם כל אנחנו מטפלים בזרימת הדם. ברגע שאנחנו משפרים את זרימת הדם, כמובן לא על ידי השיטה רגילה, שהשיטה רגילה היא גם היא טובה מאוד, אבל לא תמיד עוזרת, שזה צינטור, החדרה של צינור לתוך הרגל, שהוא הרבה פעמים פותח והרבה פעמים לא. והיו אצלנו אנשים ששניים ושלושה וארבעה פעמים עברו צינטור ולא נפתח החסימה בכלי הדם ברגל, והטיפול שלנו עזר להם חומרים טבעיים על ידי עיסויים כל יום, זה חומרים שוברים את השלוש שכבות של האור ונכנסים לזרם הדם ופותחים את זה, ואנחנו אנשים שהיו יותר מ-10 שנים סוכרתיים בלי תחושה ברגל, עם פצעים קשים, אנשים דיווחו תוך שבועיים שלושה על תחושה בכף הרגל חזרה ובאצבעות, דברים שלא היה להם יותר מ-10 שנים, גם במקרים קשים כאלה, ואנשים שממילא גם הפצעים הסתדרו, וטיפול מקומי בפצעים שגורם כולל גם את הסילוק של הפרשות, גם את הסילוק של גרימה ונתינת מצב שהפצע לא יושב ברטיבות, לא נמצא עם חלקים מתים בלי התערבות כירורגית, בלי שצריך לחתוך, שזה הרבה פעמים פוגע גם בחי, וסגירה של המקום ברגע שהמקום מתקדם הלאה.
כן, טוב, זה באמת מדהים לשמוע את כל הדברים האלה, צריך זמן לעכל את זה, אז אנחנו כבר נצא להפסקת פרסומות. אני רוצה לתת לכם את מספר הטלפון שלנו כאן באולפן לשאלות שלכם המאזינים. אני מדגישה שוב, בכל מה שקשור לשושנה, לפצעים סוכרתיים, לזיהום בזנב אגב, אבצסים קשים, תחורים ופיסורה וציפורן חודרנית. אלו הנושאים שעליהם אנחנו נוכל לענות כאן בשידור. תמר חזן ויעקב חזן נמצאים איתנו כאן כדי באמת לענות לשאלות שלכם המאזינים.
רק מילה אחת, אנחנו חייבים להזכיר את הטלפון, 1-770-2070, 1-770-2070, נשמח לקבל את ההודעות שלכם, לחזור אליכם לכל בעיה שיש, ונוכל לעזור לעוד אנשים.
כן, ואם אתם רוצים שוב להתקשר כדי לשאול כאן באולפן, הנה יש לכם את ההזדמנות שתמר ויעקב חזן נמצאים איתנו כאן באולפן, וזאת באמת ההזדמנות שלכם לשאול. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם עניין משפחתי עם רחל פסטג.
כל חי תמיד איתי, חזרנו אליכם, רדיו כל חי 93 FM ו-92.8, אנחנו כאן איתכם בתוכנית עניין משפחתי, ואנחנו שמחים לארח אצלנו היום כאן באולפן את תמר ויעקב וחזן, מומחים אלה זיהומים, ואנחנו כאן גם כדי לענות לשאלות שלכם המאזינים בבית, בכל מה שקשור לפצעים סוכרתיים, שושנה ברגל, זיהום בזנב אגב, אבצסים קשים, תחורים ופיסורה, ציפורן חודרנית וכל מה שקשור. אז אם יש לכם שאלה באחד מהנושאים הללו, אתם בהחלט מוזמנים להתקשר ולשאול. 1-900-52-92-93, אני חוזרת, 1-900-52-92-93. תמר, את רצית להוסיף עוד כמה מילים בנושא של תחורים ופיסורה.
כן, תחורים ופיסורה, קודם כל צריך להבין מה זה ולמה זה נגרם. תחורים ופיסורה זה כלי דם באזור, תחורים הם כלי דם באזור שיצאו מהמקום, יצאו ממקומם, בגלל מאמץ יתר. זה יכול להיגרם כתוצאה מעצירות של שנים ארוכות, זה יכול להיגרם כתוצאה מלידה אצל נשים, ולפעמים זה נגרם בגלל חולשה טבעית של כלי הדם באזור. פיסורה לעומת זאת, באחוז גדול מהמקרים פיסורה מופיעה עם התחורים ובעקבות התחורים. לפעמים פיסורה מופיעה גם לבד, אבל בוא נאמר שברוב המקרים היא מופיעה אחרי התחורים. פיסורה זה חתך, איזשהו חתך או שריטה בכלי הדם באזור, והרבה פעמים יושבת על התחורים, יושבת באותו אזור. והדבר הזה מאוד 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 גורם לכאבים קשים, גורם ליציאה מתפקוד, גורם לאנשים להגיע למצב שלא יכולים לישון בלילה, שכל יציאה מחושבת. מגיעים לפעמים אנשים שאומרים לי, אני יוצא פעם בשלושה ימים, אני פוחד לצאת כי
כל כך כואב לי.
אחרי יציאה אני כמה שעות מתפתל מכאבים, ואני כל כך עסוק מסביב לנושא הזה, שאני פשוט פוחד לצאת. לכן באמת אני רוצה להדגיש מה הטיפול שלנו לתחורים ולפיסורה. הטיפול שלנו זה טיפול שמרפא את התחורים ואת הפיסורה.
ואני מדגישה בלי ניתוח.
בלי ניתוח. מה שאנחנו עושים, אנחנו משתמשים בכל מיני צמחי מרפא, כל מיני חומרים טבעיים חיצוניים, שאנחנו עושים איזשהו טיפול שמחדירים את זה למקום, וזה מחלחל עמוק פנימה לכלי הדם, ומקווץ, יוצר קיבוץ מאוד משמעותי באזור, וזה יוצר שיקום עמוק של הרקמה וריפוי עמוק, ובמקרים של פיסורה זה יוצר איחוי עמוק, ממש סוגר את הפצע ומאחה אותו, ובמקרים של תחורים זה יוצר קיבוץ חזק בכלי הדם. חוץ מזה, הטיפול הזה נותן אלחוש מאוד מאוד משמעותי, והרגעה מאוד משמעותית, ובאמת איחוי וריפוי של כל האזור. הייתה אצלי אישה שלא ישנה כמה לילות, ובילתה רוב היום בכל מיני ניסיונות להרגיע את המקום, שטיפות וכל מיני ניסיונות, עם סבל נוראי, ולמחרת בבוקר אחרי הטיפול היא מתקשרת ואומרת לי, זה הלילה הראשון שישנתי.
וואו. זאת אומרת, תוך יום כבר יכלה להרגיש...
תוך יום מרגישים שיפור, הטיפול הוא תהליך, הוא לא ביום אחד. אנחנו לפעמים מטפלים בבעיות של שנים ארוכות, הטיפול הוא תהליך, אבל בהחלט מרגישים שיפור מהיר, מרגישים הרגעה, מרגישים אדם מרגיש יותר נינוח, הוא יותר, המקום פחות בוער, פחות כואב, פחות צורף.
הטיפול מתבצע אצלכם בקליניקה, או שאת שולחת את הבן אדם הביתה עם משחות?
יש טיפול אצלנו בקליניקה, שזה נותן את הפוש הראשוני, שיש בו חומרים מאוד מאוד אפקטיביים ויעילים, שאנחנו עושים בקליניקה, משתמשים בזה בקליניקה, וכהמשך אני נותנת כל מיני חומרים הביתה להמשך טיפול, בדרך כלל זה סדר גודל של שבועיים, שלושה, עד שהבן אדם ממש מדווח על, אפשר לומר, כמעט ריפוי מלא. אנשים עם פיסורה, יש לי גם דוגמה מהשבוע האחרון, הייתה אישה שסבלה שנים ארוכות, והיא ממש לא ידעה מה לעשות, היא באה אלינו לטיפול, ובמקביל היא קבעה תור לפרוקטולוג מאוד מאוד ידוע ומפורסם, היה לה תור, בשבוע האחרון היה לה תור לפרוקטולוג, ואנשים כאלו צריכים הרבה תמיכה, כי עד ש... הם באמת רואים שיפור, ועד שהם מתחילים ככה לקבל איכות חיים, הם צריכים קצת הדרכה טלפונית ותמיכה, אנחנו נותנים את זה באופן מלא. והיא התקשרה ואמרה שאחרי שהיה אמור להיות לתור, היא התקשרה ושאלתי תנו, מה שלומך, איך את מרגישה, מה קורה? היא אומרת לי, אני מרגישה הרבה יותר טוב. הפיסורה כמעט הסגרה לגמרי. אני מרגישה משהו, מציאות אחרת לגמרי. אמרתי לנו, ומה הפרוקטולוג אמר? אז אמרתי, את יודעת, בסוף לא הלכתי. אני כבר מרגישה שהפצע כמעט סגר לגמרי, אני מרגישה הרבה יותר טוב.
מאחר ואני רואה שאת גם מתזונאית, אז השאלה שלי היא הרבה פעמים תחורים ופיסורה, באמת נגרמים, כמו שאמרת, מעצירות.
אז זה בדיוק מה שאני הולכת להסביר עכשיו. תחורים ופיסורה, זה בהכרח חייב להיות מלווה בשינוי באורחות חיים. שינוי באורח חיים, ואנחנו נותנים את זה. מבחינתי, בן אדם שמגיע לטיפול בתחורים ופיסורה, הוא בן אדם שהכרחי שהוא יתפטר מהעצירות שלו. ובמקביל, אנחנו נותנים טיפול לעצירות. יש אנשים ש-20 שנה סבלו מהעצירות, ואנחנו נותנים להם טיפול בכל מיני תוספים, בכל מיני, בתזונה נכונה, בסביבים תזונתיים, בכל מיני דברים, גם מבחינת אורח חיים, וגם מבחינת הרגלי יציאות נכונים, שזה מאוד, מאוד, מאוד חשוב. זה סוג של חינוך מחדש של המאיים. מבחינתי זה חלק מהטיפול, כי המטרה שלנו היא לא שבן אדם עכשיו יגמור ועוד שנה, שתהיה לו עצירות קשה, אז יחזור לו. המטרה שלנו, כמו בכל דבר אחר, זה לטפל בשורש של הבעיה. וגם כאן אנחנו מתייחסים בהחלט לשינוי באורח החיים, או ממילא לשינוי באיכות החיים. ברגע שבן אדם יש לו יציאות סדירות, אין לו סבל, אין לו כאבים, איכות החיים שלו משתנה לבלי הכר.
כן, מדהים. רצינו גם עוד מילה על ציפורן חודרנית, שזה גם, יש אנשים שסובלים מזה שנים. אני יודעת שיש היום כל מיני טיפולי לייזר שמורידים חלק מהציפורן, הבנתי שגם זה לא כל כך בריא, כי בעצם הורסים את הציפורן השלמה והבריאה. בואי נדבר גם על כמה
אוקיי, ציפורן חודרנית, גם בנושא של ציפורן חודרנית, גם בכל הנושאים האחרים שדיברנו עליהם, אני רוצה להדגיש, אנחנו, הקליניקה שלנו ממוקמת בביתר עילית. אנחנו קרובים לירושלים, קרובים לבית שמש, אבל אנשים מגיעים אלינו לטיפולים מכל הארץ, ולפעמים גם מכל העולם. יש אנשים שמגיעים מאירופה, יש אנשים שמגיעים מארצות הברית, יש אנשים שמגיעים במיוחד בשביל הטיפולים שלנו, רבנים גדולים וכל מיני אנשים שמגיעים לטיפול שלנו לאיזושהי תקופה לארץ, ולא מוותרים על הטיפול הזה. ובוא נאמר שאם בן אדם מוצא מזור לבעיה של שנים ארוכות, אז שווה המאמץ להגיע לאן שצריך.
לגמרי.
עכשיו בנושא של ציפורן.
יש לכם גם קליניקה בבני ברק?
יש לנו קליניקה גם בבני ברק. יש קליניקה בביתר וקליניקה בבני ברק. בנוגע לציפורן חודרנית. ציפורן חודרנית זה ציפורן שצמחת לתוך הבשר. במקום לצמוח באופן ישר למעלה כמו ציפורן תקינה, היא צמחת לתוך הבשר. ובעצם היא גוף זר. זה בדיוק כמו שנכנס קוץ או שנכנס איזושהי זכוכית, משהו שהוא לא חלק מהגוף, נכנס לתוך הבשר, והגוף דוחה אותו. מה קורה ברגע שהגוף דוחה אותו?
נהיה זיהום.
נהיה זיהום, נהיה דלקת קשה, נהיה כאבים, נהיה אדום, נפוח, מוגלה, כל התופעות.
וכאב
נוראי, כמובן שאנשים כאלה שדורכים עליהם רואים כוכבים, או אם הרגל נתקלת באיזה מקום בכלל אין מה לדבר. הייתה אצלי בחורה ששנים, שנים הלכה עם סנדלים, חורף קיץ, לא משנה מה, בגשם, בשלוליות, לא יכלה לנעול נעליים סגורות. כי הכאב הוא באמת כאב נוראי, אי אפשר לסבול שום לחץ על האזור, מגיעים למצבים של דלקת מאוד מאוד קשה, של המון מוגלה, המון הפרשות, ואנשים לפעמים פחות לטפל בזה וסוחבים את זה שנים, בגלל שהם מיואשים. אנשים כאלו הלכו לניתוחים, חוזרים ונשנים, לפעמים מכרו להם את כל הציפורן, לפעמים הוציאו להם רק חצי מהציפורן, או חלק מהציפורן, עברו איסורים קשים, ולא התפטרו מהבעיה. כמו שאת אומרת, מאוד מאוד קשה להתפטר מזה. הטיפול שלנו הוא טיפול שונה, גם שונה מהטיפולי לייזר, וגם שונה מהטיפולים שממיתים את השורש, אנחנו לא נוקטים בשיטה הזאת, אנחנו נוקטים בגישה של לשקם את האצבע, להחזיר אותה למצב הנורמלי שלה, ולהחזיר את הציפורן לצמיחה הנורמלית בתוך התעלה. ברגע שיש ציפורן חודרנית, התעלה נפגעת, התעלה הטבעית של הציפורן, הציפורן מאבדת את הצורה שלה, צריך כאילו לחנך אותה שוב לצמוח מחדש. אז מה שאנחנו עושים זה מוציאים את החלק שחדר פנימה עד השורש, מבחינת הרוחב זה מינימום, מבחינת העומק זה עד השורש, ואחר כך עושים כל מיני דברים, משתמשים בכל מיני חומרים, ונותנים הדרכה שוב מה לעשות בהמשך, כדי למנוע את החדירה, כדי לשקם את התעלה, וכדי לרפא את האזור מכל הדלקתיות והזיום, ולהחזיר את האצבע למצב הנורמלי שלה.
כדי שהציפורן אחר כך גם תגדל כמו שצריך, שהדלקות לא יחזרו.
זה ממש, ממש חלק מהטיפול, כמו בדברים האחרים.
שיקום. זאת אומרת, יש כאן גם טיפול וגם שיקום.
גם טיפול וגם שיקום. המטרה שלנו זה להבריא את האנשים שהם לא יחזרו אלינו בנסיבות כאלו.
והזמן שלנו נגמר, אז אולי באמת רק את מספר הטלפון שלכם בקליניקה, תמר.
1-770-20-70. 1-770-20-70.
תודה רבה לתמר ויעקב חזן, מומחים לזיהומים. תודה רבה שהייתם איתנו כאן באולפן. תודה רבה ליעל איבר, עורכת ומפיקה, למוטי קופפר שעל הביצוע הטכני. אני רחל קליין פסטג, כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת לכם הרבה בריאות, המשך ההזנה, ערבה וטובה לרדיו כל חי, ואנחנו נשוב ונשמע בעזרת השם ביום רביעי, קצת אחרי 10. ועד אז, המשך ההזנה, כמו שאמרנו, טובה ובשורות טובות.